נו, אנחנו היום, אה?
אין מזל עושה ישראל.
ישראל מעלה מזל, אבל בכל זאת יש מזל. צריך להסביר את העניין. אנחנו נמצאים ביום שלישי, לא כרגלנו ביום ראשון. ברוך השם, יום ראשון הייתי בשמחה משפחתית, בבר מצווה הזה העברנו את השיעור להיום, שיהיה שמחות לכל ישראל.
אמן.
אבל השיעור שלנו יהיה לזכות כל עם ישראל.
אמן.
לרפואתו הרוחנית, הגשמית, לזרע קיימה, זה קיימה לכל מי שזקוק לכך, ולעילוי נשמת כל נשמות ישראל הזקוקים לכך.
אמן.
אנחנו, לפני שנתחיל את השיעור היום, אני רוצה לתת הקדמה קצרה. הקדמה שלנו היום מתחילה במסכת חגיגה בירושלמי, בדף ט' עמוד ב'. ספרת הגמרא, יש סגנון מאוד דומה בבבלי, ואני דווקא רוצה לגעת הירושלמי. אומרת הגמרא, ארבעה נכנסו לפרדס. כלומר, סוגיה ידועה, סיפור ידוע, ארבעה שניסו להיכנס לסודות התורה, ומי הם? אומרת הגמרא, ארבעה נכנסו לפרדס. אחד, הציץ ומת. כן, רק הסתכל באיפה שהיו, עשו עליית נשמה, אופ, ומת במקום. הציץ, זה נשון? להציץ, להסתכל. כן, קצת. אחד הציץ ונפגע, אחד הציץ וקיצץ בנטיות, אחד נכנס בשלום ויצא בשלום. רק אחד מתוך הארבעה הללו, זה רבי עקיבא, נכנס, למד, ראה, הבין וחזר הביתה, חזר לגוף, קיצץ בנטיות. תכף, זה הגדרה, תכף נסביר. נטיות, כמו עץ, כן? טוב, עכשיו בואו נראה את השמות. בן עזאי, אומרת הגמרא, הציץ ונפגע. זהו. מה הפירור? אומר הפסוק, עליו הכתוב אומר, דבש מצאת, אכול דייק. כלומר, רצית יותר ממה שצריך, ונהיה נזק. בן זומה ידוע, אנחנו מוצאים אותו גם בהגדה של פסח, כן, והרבה סוגיות בגמרא, הציץ ומת. עליו הכתוב אומר, יקר בעיני השם, המבטא לחסידיו. אחד אחר, אלישע בן אבויה, הציץ וקיצץ בנטיות. כלומר, כפר. היה תנא, היה רבו של רבי מאיר בעל הנס. כפר. מה אני אחר? מי זה אחר? אומרת הגמרא, אלישע בן אבויה, שהיה הורג רבי תורה. הוא היה כזה גדול. גדולי תורה היו כאילו בהתמודדות איתו בלימוד, היה הורג אותם כביכול. כלומר, עובר אותם בקלות. אמרי, כל תלמיד דהבה חמי לי משבח באורייתא וקטיל לי. פשוט כל מי שהיה בא ומשתבח בתורה שלו, יש מי שאומר קטיל ממש הרג אותו, ומי שאומר פשוט בלשון שלנו גמר עליו.
גמר.
ולא עוד, אלא באהבה עלים לבית ועדה, היה הולך לבית הוועד, בישיבה. והחמת טליה קומי ספרה ואמר, היה רואה שם מה שלומדים, אמר, מה אילן יתבין עבדין הכה אומנותי? ופה תיאור שלם של כל מה שקורה עם אלישע בן אבויה. אבל העיקר הציפור שרבו, רבי מאיר, יום הכיפורים שחל בשבת. יום כיפור שיצא בשבת. והיה רבי מאיר ראה את רבו לשעבר רוכב על סוס בשבת, יום כיפור, ותולש ענף מהעץ כדי לעקוד את הסוס, לכוון את הסוס. אמר לו, רבי, תחיל לדון איתו, מה זה ולמה וכו'. והוא עונה לו. הוא שואל את השאלות בהלכה, שואל את השאלות בלימוד, והוא עונה לו. ואז, פתאום, אומר אלישע בן אבויה לתלמיד שלו, רבי מאיר בעל הנס, אומר לו, תעצור. אמר לו, למה? אומר לו, אתה עובר תחום שבת. אבל איך אתה יודע? אומר לו, מהפסיעות של הסוס. אמר לו, רבי, אתה הרי כל כך גדול, אתה תחזור בך, תעשה תשובה, וזהו. אמר לו, שימו לב, אמר לו אותו אחר, אלישה בן אבויה, אמר לו, שמעתי מאחורי הפרגוד, זה שיעור שלם אפשר להעביר, יום קיפר, קדוש ברוך הוא דן את עם ישראל, הוא שומע מה שקורה שם למעלה, אומר לו, שמעתי מאחורי הפרגוד, כולם חוזרים בתשובה, חוץ מהאחר. אין לי פתח של תשובה. אמר לו, תלמידו הוא בכל זאת, אמר לו, עזוב, תחזור, אני ממשיך בשלי. זאת אומרת, יש מציאות לכאורה, שאין אפשרות לבן אדם לעשות תשובה. זהו, נגמר, נסגרו שערי תשובה. ואנחנו יודעים שזה לא כך. איך זה קשור לפרשה שלנו? אורו, עכשיו אנחנו נתחיל. בואו נשאר.
זאת אומרת, הוא לא היה כל כך תנא גדול.
לא, הוא היה תנא עצום.
אם עצום, למה הוא תוצר שאין...
יפה, יפה כשבן אדם, או יפה כשבן אדם, כופר כשבן אדם, הכל הוא מוצא, זה מה שחכמים אומרים, שבסנהדרין היו יושבים אנשים כאלה גדולים שיכלו לטהר, שרץ, שזה איסור דאורייתא, ב-150 טעמים מן התורה. יכלו. אז זו גאונות מיוחדת. ותגיד להיזהר, כי התורה כתוב בסמטם, כן? על גבי התורה, בסמטם. וסמטם, אומרת הגמרא, יש פה שני מילים. כן? בסמטם. כלומר, סם, התורה היא כמו סם. זכה, סם חיים. לא זכה, סם המוות. אותה תורה, הוא תהרוג אותה. תראו, אנחנו בפרשה שלנו, מתחילה התורה בפרשת בו, כך נקרא השבת, אומרת התורה, ויאמר השם אל משה, בו אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. לפי פשט הפסוק, לך אל פרעה, אל תדאג, הוא כבר לא יעשה תשובה. אני עד הסוף אותו, אין לו סיכוי. למה? אני הכבדתי את ליבו. נכבדתי לליבו, זה אומר, אני סגרתי לו את הלב, זהו. אתה תבוא, תרביץ לו, תקה אותו, תגיד לו, שלח את עמי, כלום. לא יעזור, הוא לא יחזור בתשובה. כלומר, למעשה, זה נראה כמו אצל אחר. נחסמה הדרך לחזרה בתשובה, זהו. יש מצבים שבו הקדוש ברוך הוא מונע מן האדם לעשות תשובה, הנה, אחר, הנה, יש לנו את פרעה פה. איך זה יכול להיות? זה לא מסתדר. באמת, כשאנחנו מדברים רש"י על הפסוק, אומר דבר מאוד מעניין. אומר רש"י כך, בוא אל פרעה והתרה בו. כלומר, אתה צריך להתרות בפרעה, להגיד לו, שלח את עמי. תתרה בו. רגע, אבל כבר הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, אז בשביל מה להגיד, אין סיכוי שהוא ישלח את עם ישראל. כן? אז אומר רש"י, לפני הקעת המצרים מצווה משה להתרות בפרעה. לשם מה נועד ההתראה הזו, אם אין בה שום מימוש? הרמב״ם, בהלכות תשובה, מתמודד עם העניין הזה שלנו. הרמב״ם אומר כך, תראו. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק השישי, בהלכה ג', אומר הרמב״ם, היה שולח לו ביד משה ואומר, שלח ועשה תשובה. כלומר, זה לא היה רק שלח את עמי. אלא ברגע שאתה תשלח, בזה אתה עושה תשובה. ועד הכל בסדר. אני מקבל אותך. אבל, ההמשך של הפסוק אומר, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, אין סיכוי, בשביל מה להתרות בו? אומר הרמב״ם, בשל חטאה והרבים, נשללה מפרעו יכולת הבחירה. זאת אומרת, גם אם הוא היה רוצה, פרעה לא יכול היה להפסיק את התהליך של המכות. למה? משום שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני אשם, כך אומרת התורה בפסוק השני. כלומר, למעשה הקדוש ברוך הוא רוצה להודיע דרך מצרים לכל העולם כולו, שבזמן שהקדוש ברוך הוא מונע מאדם שחטא את התשובה, הוא לא יכול לשוב, אלא בימות ברשעו שעשה בתחילה ברצונו. כלומר, פה אומר הרמב״ם דבר מאוד מעניין. אומר, אתם יודעים מתי הקדוש ברוך הוא מונע מהאדם לעשות תשובה? כאשר הייתה לו בחירה, והוא בחר בלא. כלומר, אם אני, יש לי מכות, ייסורים, ואני לא מתעורר, ואני ממשיך ברשעי, אומר לך, טוב, זה מה שאתה רוצה, חבוד, בבקשה. מעכשיו, סגר לי את הדלת, בעניין הספציפי הזה שאתה הולך בו, כן? ולא רוצה, בחרת לא לשוב. זהו. לכן באמת אנחנו רואים שהחמש המכות הראשונות, הרי לא כתוב, הרבתי את ליבו, לא כתוב. כלומר, בחמש מכות הראשונות, דם, שרדי, הכינים, הרוב, דבר, פרו יכול היה לשוב בתשובה. פתוח. שלח את אני. ופרו לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשוב. לכן, למעשה, על פי ההסבר הזה, התשובה, שאנחנו כל כך מרבים לדבר עליה, והיהדות כל כך מעמידה אותה כדבר שקדם לעולם, כמו שתורה קדמה לעולם, גם תשובה קדמה לבריאת העולם. יש זמנים שהיא לא נמצאת על הפרק, היא לא נושא קיים. זה היה בעינינו. כלומר, לאדם, במצב כזה, אין לו ברירה, אלא להיענש, בכל מיני סיבות. זה פרו, זה למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, למען ידעו כל העולם ידע, אשר התעללתי במצרים, כן? יש מטרה. אבל למעשה, אנחנו יכולים להסתכל בדיוק על מה שראינו לגבי אלישע. מה אומר לו אלישע? אלישע אחר אומר לרבי מאיר, אומר לו, שמעתי, שובו בנים שובבים, כן? שנאמר בפסוק, שאפשר לעשות תשובה, אומרת הגמרא, חוץ מאחר. ככה הוא שמע. המידה הוא קיבל חיזוק, שזהו, זה עבוד. אין לו שום סיכוי לעשות תשובה. אומרת, מה מבין אלישע בן אבויה? אלישע בן אבויה מבין שהבת קול הזו שיצאה משמיים, והוא שמע אותה, אומרת כי יכולת החזרה בתשובה שלו נשללה ממנו. זהו. אין לו דרך. הוא עומד בפני שוקת שבורה, כמו שאנחנו קוראים לזה היום. הוא עומד ברחוב ללא מוצא. זהו. נסגר הדרך. אם זה כך, מה הוא מחליט? התגובה שלו, אני עוזב את היהדות. עוזב את הכל. וזהו. אני מתחבר לרומי, ביוון, יותר נכון, ליוונים, שלום על ישראל. זהו. אני הופך להיות מתייוון. אתם זוכרים שדיברנו בחנוכה, שכשאנחנו מדברים על תופעת המתייוונים, אנחנו דיברנו על כ-90% מעם ישראל מתייוון. לא 10%, 90%. מתתיהו ובניו, ועוד 10% מעם ישראל, נשארו נאמנים לשם. רוב עם ישראל היה מתייוון. אנחנו מגלים בהפתעתנו שביניהם היו אנשים גדולים מאוד שהתייבנו, פשוט עזבו את היהדות. ביניהם האחר. מצד שני, תמוע. כי בגמרא אנחנו מוצאים יותר מפעם אחת, הרבה פעמים, שהגמרא מביאה הלכות בשמו. אז כל פעם שמביאים הלכה בשם אלישע בן אבויה, אומרים, אחר אומר. וכשרבי מאיר היה מלמד דברי ההלכה ממנו, אז כתוב אחרים אומרים. כלומר, זה תמוע. אם הוא אדם שהפך להיות כופר בתורה, כופר במציאות השם יתברך, עוזר את היהדות, אז מה הוא עושה בספר היסוד של עם ישראל, להלכה? משהו בו לא ברור. ממילא, אנחנו רואים שלמעשה, יש לנו שאלה שאנחנו פוגשים על עצמנו כל פעם ופעם. יש כל מיני דברים שבני אדם עושים, ולא מתעוררים לתשובה. לא מתעוררים לתשובה. השאלה היא האם באמת הדלת נעולה בפנינו. כלומר, זה שאני היום עושה איזה דבר שהוא לא בסדר, ואני כל כך רגיל אליו, השאלה האם זה סימן שנשללה ממני הבחירה לתשובה. לכן אני לא מרגיש שאני רוצה לחזור בתשובה בעניין הזה. אני פשוט ממשיך איתו וזהו. ובמילים אחרות, אני כופר בעניין הזה. זהו. אני את העניין הזה עליו, כי הרמב״ם אומר שכל מי שכופר במצווה אחת מן התורה כפר בכולה. כן? אז איך זה מסתדר? יש דבר מאוד יפה. הגמרא במסכת פסחים אומרת דף פי וב. כן, שם הגמרא אומרת דבר מאוד מעניין. הוא אומר, בא אליך אורח הביתה. כן? יושב אצלך בבית. עכשיו, איך אומרים? טוב, נו, בהתחלה זה נחמד, אחר כך זה פחות, בסוף זה מעיק. אתה רוצה כבר שילך הביתה, כן? יש איזו בדיחה יפה הפעם ששמעתי מאבא שלי שיהיה בריא, יאריך ימיו בטוב ובנימין. אז הוא סיפר שבא בן אדם להתארח. זוג, באים לבקר משפחה. הוא יושבים, 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 נו, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, כבר 11 בלילה. אנשים מתחילים כבר לזוז על המקום, הם רוצים ללכת לישון. והאורחים לא זזים. משמשים, מדברים, ופה נו, 12, 1. כבר מתחילים, הבעל הבית ואשתו מתחילים לגלות סימנים של כבר, תשמע, זה כבר הגיע הזמן, קריאת שמע ששחרית עוד מעט, יאללה, הולכת הביתה. האורחים הבינו את הרמז, ככה בסביבות 2, 2 וחצי, ואז אמרו, טוב, טוב, אז לילה טוב ולהתראות. אז הם ככה מלווים אותם אל הדלת נו, בתפילה, זה באמת יהיה אמיתי, ואתם יודעים שהזמן שהכי הרבה אורחים נמצאים, איפה זה? ליד הדלת, כן? זה הכי הרבה זמן, אז עוד חוויה, ואז ככה, בעל הבית, כדי לזרז את העניין, אמרתם, יודעים, לזוג האורח, אני מאוד מקנה בכם. אמרו לו, למה? אתם יכולים להחליט מתי אתם הולכים. יש כלל שהגמרא מביאה במסכת פסחים, אומרת, כל מה שבעל הבית אומר לך, עשה. אתה בא להתארח, כל מה שבעל הבית אומר לך, אתה צריך לעשות. חוץ מדבר אחד. מה הדבר? אתה יודע? נו.
זה
להישאר. אומר לך, צא, אתה לא חייב לשמוע לו. ככה הגמרא אומר. עכשיו מדובר לגבי כמה דברים של אורחים. כלומר, האורח, יש ממנו דרישה למלא אחר כל הבקשות של בעל הבית שהוא מתארח אצלו, חוץ מדבר אחד. הוא אומר, עוצר, הוא לא חייב לשמוע. מה מעניין? כלומר, למה? למה הגמרא אומרת את זה? כן, אפשר להתנחל, אפשר לעשות את זה מאחז בסלון. כן, אבל...
כדאי לנסות.
לא, אבל מה העניין? למה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת שיש... יש איזה אבא אמין, הסברה לומר, כשבעל הבית אומר לך פתאום צא, הוא לא באמת רוצה לגרש אותך. אלא יש כל מיני סיבות שהוא רוצה כבר, הוא רוצה להיות לבד, אבל באמת הוא לא רוצה שתצא. הוא לא רוצה לגרש אותך, הוא רוצה שתישאר. אז, אבל הוא אומר את זה באופן כזה, אתה לא חייב לשמוע. ככה הגמרא מביאה סברה להניח. כלומר, למעשה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, לפרעה, חבטי את ליבו, או לאחר, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. מה אומר לה הקדוש ברוך הוא בפועל? צא! לא רוצה לראות אותך יותר. נכון? לך מפה! אבל באמת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהודי יצא החוצה. הוא לא רוצה שיהודי לא יהיה קשור לקדוש ברוך הוא. לא יכול להיות. ממילא, זו אמירה כדי מה לגרום לך? לזעזוע, לשוק. כן, מה? רואה? אנחנו יושבים אצל מישהו ופתאום מצויית לחצי החוצה, אתה יודע, אתה ניבל, כן, אתה מתעורר, אתה רואה שמשהו לא בסדר. ממילא, אלישה בן אבויה נהג לא כהוגן. ואם הוא היה חוזר בתשובה, מה היה הקדוש ברוך הוא? קבל אותו. אנחנו מכירים את הסיפור על מנשה, שהיה רשע גדול, כן, וגם הוא כבר לא היה לעולם הבא, לא כלום. כן, אמר, תראה רבונו של עולם, תחתור לי חתירה מתחת כיסא כבודיך. יא, אני מעדל את הראשית, אתה לא רוצה לקבל אותי? טוב. מלמטה, מה מחצן? תן לי להיכנס. לפעמים, יש אנשים שאתה מכניס הביתה, בדלת הראשית. מכבדים אותך. לפעמים יש מצבים שבא איזה מישהו ש... אתה לא רוצה שידעו שיהיה אצלך. אתה מכניס אותו מעדל את האחורית. זה כמו שהיה, שמכניסים אדם שם... אדם חשוב, נגיד. כן, ועכשיו בא אליו איזה מישהו שהוא חומרים, יותר טוב שהעיתונות לא תראה, ושאף אחד לא יראה שהוא בא לדבר איתו. כי זה יפגע בכבודו, יפגע לו באינטרסים, אולי בבחירות לא יצביעו בשבילו בעוד שבוע, כן? אז הוא אומר אותו, תכניס אותו, מדד האחורית. כן? שלא יראו, שאף אחד לא יראה. מרגיש הבן אבויה, אם היה חוזר בתשובה, אז הוא לא מכניס אותו, אבל זה תאחורית. כלומר, אין מצב שלא מתקבלים בתשובה. אותו דבר פרו. אותו דבר פרו, ככה מבאר הרמב״ם. כלומר, הרמב״ם למעשה אומר שאם אתה לא חוזר בתשובה, בחרת שלא לחזור בתשובה, כל ברור לך, בסדר, אין בעיה. סגרתי לדלת. כלומר, דלתי תשובה פתוחות. ומי שרוצה להיכנס. רק מי שרוצה להיכנס. לכן, אנחנו מתייחסים למעשה למושג הזה של אלישע בן אבויה, הגמרא אומרת, שהקול הזה של שובו בנים שובבים, כן, זה כל יום יוצא, לא רק כלפי אחר, כל יום. קדוש ברוך הוא קורא לנו לעשות תשובה. ואנחנו צריכים לשמוע את זה, אנחנו לא מסוגלים, אנחנו לא ברמה הזו כנראה, עובדה שאנחנו לא שומעים, אבל מצד שני צריכים לדעת שגם אם אנחנו ממשיכים בדרך לא טוב, ואנחנו ממשיכים באיזה עניין לא תקין, ולא עושים עליו תשובה, לא לחשוב לרגע שהקדוש ברוך הוא סגר את הדלת. כי גם אם סגר את הדלת הראשית, אם אנחנו נתעקש לעשות תשובה, אנחנו נתקבל. הקדוש ברוך הוא יקבל אותנו בתשובה. כי אין דבר העומד בפני התשובה. אין. כשחזר אומרים, אין דבר עומד בפני התשובה, זה אין דבר עומד בפני התשובה. גם אם האדם רשע כל ימיו, כך הרמב״ם מביא בלכות תשובה, כל ימיו, רשע. רשע מי זה רשע? מי זוכה להגדרה המיוחדת הזו ביהדות של רשע? זה לא כזה כמו שהיום מחלקים, עזוב זה רשע, זה. לא, זה לא כמו תואר באוניברסיטה. זה לא כזה שמחלקים את זה. היום אנחנו זורקים מילים. רשע זה האדם, שדיברו איתו, ועוד פעם, ועוד פעם, וטריו, וביידין, והוא ממשיך, וממשיך, וממשיך, ועוזר בכוונה, ואותו, זה רשע. הוא צריך לעבוד קשה כדי להיות רשע. זה מבטאת. אדם כזה אפילו הרשיע כל ימיו, כל ימיו, ועשה תשובה, לא, קיבל אותו. נמחלים לו, קיבלים אותו בתשובה. זה לא משנה בזה מצב, אפילו על ערס דווי, ב-120 פחות 5 דקות. זה עכשיו הסוף. הוא עושה תשובה אז, זהו. 120 שנה היה חוטה. לא, אי שם, הוא היה קטן. כן? 107. כן? 107 שנים היה חוטה, פחות 5 דקות, ועשה תשובה. זהו. קבלים אותו. רמב"ם מפורש ביחוד תשובה. זאת אומרת שהרבה תשובה לעולם לא נבדים. אין דבר עומד לפני התשובה חוץ מי? הרצון של האדם.
ומה התשובה הזה לפני 5 שניות? במה עצם התשובה הזה?
עולם הבא.
עולם הבא? יש.
לא, לא. בשביל בן אדם.
מה פירוש מה?
מה הוא עושה כזאת?
מספיק שאדם בחמש דקות האחרונות האלה, כן? בשביל הדוגמה, חמש דקות האחרונות האלה אומר, אוי, וואי, איזה אדם ראיתי. עברתי על רצון השם, אני מתוודה, הייתי לא בסדר, אני מתחרט, ואני לא אעשה את זה יותר.
רגע,
רגע, רק שנייה, זה באותו רגע תשובה. נתנו לו עוד 10 שנים, אז הוא ייבחן ב10 שנים האלה, כמו שכל יהודי, כל יום כיפר אומר אותו דבר, ונותנים לו עוד שנה להיבחן. זהו. אבל התשובה התקבלה. כלומר, זה לא משנה. 5 דקות האלה זה קיצוני, כן? זה דבר קיצוני. אבל בסך הכל אדם צריך לדעת שכל יום ביום, קדוש ברוך הוא קורא לנו, שובו בנים שובבים. והדלת לא סגורה. נכון? לכאורה נראה שהדלת סגורה, אני לא מרגיש, בכלל לא אכפת לי, אני ממשיך הלאה, הכל כרגיל. אני עקשן, לא מוותר על מה שאני עושה. זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא הכביד את ליבנו. כנגד מי הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו? כנגד מי שמטריס כלפי מעלה. פרעה מה אומר? הוא אומר, מי השם אשר אשמע בקולו? בסוף השמות, בהתחלה. עוד לפני המכות. מי הוא בכלל? הוא אגב בכל שום בעיה, בוא נעשה היכרות. אנחנו יהודים, מאמינים ומאמינים, לא צריכים היכרות, אנחנו יודעים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גם יודע שכשבן אדם עושה חטא, אפילו אם הוא משליך בו הרבה זמן, זה לא בשביל להטריס כלפי מעלה, אלא בגלל שהוא לא עירני מספיק. בגלל שחיי העולם הזה חזקים עליו. והוא לא מצליח להתגבר. אבל באמת, הוא רוצה לעשות תשובה. אלא שלא מסתיים איתה. הוא לא מצליח להתגבר, הוא לא מצליח להתרומם, הוא לא מצליח לעשות הצעד. אבל גם אלישע בן אבויה, אם היה עושה תשובה, היה מתקבל. באמת אחר כך הגמרא מספרת זה בחגיגה בבבלי. הגמרא מספרת שאחרי שהוא מת, קברו אותו, והייתה יוצאת אש, היה עשן יוצא מהקבר שלו כל הזמן. זה היה אש הגיהנום. כן? ובאו אל רבי מאיר, אמרו לו, תראה, רבך, תשמע, זה בושה וחרפה מה שקורה שם. בושה וחרפה. הלך לקבר, אמר, ריבונו של עולם, זה לא מתאים, זה אי אפשר, לא עזר לו. הוריד את הטלית, אמר, אני עוטף את הטלית, את הטלית שלי על הקבר. טוב, קרתה אש, יותר לא היה. כלומר, רבי מאיר תיקן את רבו. כן, תיקן את רבו. אבל אני אמרתי פעם, היה שבוע, שבוע שעבר, כן, שבוע שעבר. דיברנו בישיבה, בשיעור אצלי. ועלה הנושא הזה, למדנו קצת מהר"ל, ואז עלה הנושא של עולם הבא, גן עדן, גיהנום, כל המושגים האלה. אמרתי להם, תראו, צריך להיות אמיתיים. ואם אנחנו נחפש בתורה, חמישה חמישה תורה, בכל הנביאים, ראשונים ואחרונים, בכתובים, לא נמצא אפילו רמז לעולם הבא. אין דבר כזה. לא קיים. לא פסוק, לא רמז, שום דבר. גם גן עדן שאדם הראשון מדובר עליו, זה גן עדן גשמי. לא יכול להיות רוחני. למה? כי אם זה היה רוחני, בן אדם הראשון לא היה חוטא. זה לא היה רוחני. לא שייך. חטא שייך איפה שיש גוף. כן? איפה שיש בשר ונשמה. איפה שיש פיתוי. והאדם צריך להתגבר. כן? ברוחנים, בנשמות, יש יצרים? אין. כלומר, זה משהו שאנחנו לא מבינים מה המשמעות הגשמית שלו פה. אבל זה היה עולם גשמי. זאת אומרת שגיהנום וגן עדן זה מושגים רוחניים, זה עולם הנשמות. אמרתי, אשרנו מטוב חלקנו אם נגיע לגיהנום. מה, כולה? מה, לגיהנום? אמרתי, בוודאי. בוודאי. היעד, נכון, אשרנו שנזכה לגן עדן. אבל גם בגיהנום זה לא רע. אמרו לי, למה? אמרתי, זה נורא פשוט. כשמתקלקל לך האוטו להבדיל, אתה נכנס למוסך, צריך לתקן. יופי. אז זה עולה כסף. כסף זה כמו אש בארנק, כן? זה איסורים, צריך להוציא. כולנו מכירים את זה, נכון? יש לו רכב. אתה בא, האוטו נוסע, הכל בסדר, נו, שואל. אתה בא, אני צריך לקנות מכנסיים חדשות, תשמע, המצב הכלכלי, זה בעיה, אני באוברדרפט וכו' וכו'. בוא, מתקלקל האוטו.
לא שואלים.
אין אוברדרפט, אין, מוצאים צ'ק ומשלמים. כלומר, מה קרה? כלומר, יש איזה מדבר כזה שאנחנו לא שמים לב, כן? אז כשבן אדם, בן אדם, הוא נמצא במצב שהוא באוברדרפט, כן? והוא לא מרגיש, אז הגיהנום, מה תפקיד הגיהנום? תפקיד הגיהנום זה המוסך. כלומר, זה שאתה מכניס את האוטו למוסך זה מצוין, זה אומר שאתה יכול לשלם. כי אם לא היית יכול לשלם, היית משאיר את האוטו ליד הבית. לא היית יכול להכניס למוסך. כלומר, אם בן אדם הגיע לגיהנום, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא קיבל אותו למוסך, לתיקון. יופי, ברוך השם. יגמור את התיקון וזהו, הגיע למקום. אבל אם אדם חד ושלום מגיע, אפילו לגיהנום לא מגיע, נו, זו הצרה צרורה.
מה זה קראת?
לא, או קראת, או כפקל, אבל אני אכנס למושגים כרגע, כן? אבל מי חוזר לכאן לעולם הזה? מי שחוזר לכאן זה לא בן אדם שהיה צריך להיות בגיהנום. כי אם הוא צריך להיות בגיהנום, כבר היה נשאר שם. וגם עדן, זה גם לא. כי עובדה שהוא כאן. אז מה זה כאן? זה אדם שלפי החשבון שם היה שווה שווה. לפה אי אפשר, ושם אי אפשר. נו, מחזירים אותו לפה וסיבוב נוסף. לעבודה חדשה. כן? זהו. זאת אומרת שעניין של התשובה, כן? הוא בא להביא את האדם למציאות שהוא צריך להפנים היטב. אין דבר העומד בפני התשובה, גם לאחר וגם לפרעה. מה שהרמב״ם אומר, שנמנע ממנו התשובה, זה נכון. למה? כי הוא בחר לו לשוב. אבל אם הוא היה בוחר לשוב, הכל נגמר. לכן עכשיו מובן רש"י הראשון, שלא רק בא ואמר לו שלח את עמי, אלא אמר לו שלח ועשה תשובה. כלומר בעצם זה שאתה עכשיו שולח אותם, זהו, זה התשובה שלך. אז אם הקדוש ברוך הוא רצה לתת את אותותיו במצרים, כן, ופרעה לעשות תשובה, מה יהיה? היה 10 מכות? או לא היה 10 מכות? היה 10 מכות. כן. אבל באופן אחר. ולמה? כי כבר דיברנו על זה, לא יודע אם זה היה כאן או בשיעור בישיבה, ובזה אנחנו נסיים. תראו, יש כמה מקומות בש"ס, בעיקר בסדר של נזיקין, שאם אדם גורם נזק לחברו, אדם גורם נזק לחברו, ברור שצריך לבדוק מה הסיבה, אבל על פניו, אדם גרם נזק, הוא צריך לשלם את הנזק. כן? צריך. עולה שאלה. אני עכשיו גרמתי נזק באופן של גרמה, לא באופן ישיר. אני שמתי פה כוס בקצה, כתוצאה מזה שהייתה בקצה, מישהו נגע בשלוחן, היא נפלה ונשברה. טוב. מה קורה עכשיו? אני צריך לשלם את הכוס? זה שנגע שם בשלוחן צריך לשלם את הכוס? יהיו. בסדר. אבל יש דבר אחד שהוא בטוח. מה בטוח? שהכוס נשברה. כלומר, צריך להבין, הכוס הזו הייתה נשברת בלאו הכי. כי זה היה רצון השם, שהכוס הזו בשביל תוכניות אלוקיות, לא יודע, זה היה צריך להישמר. השאלה על ידי מי? על ידי מי? זה כבר הבחירה שלך. כלומר, הכוס תשמר, איך? זה הכל דבר הוא ידאג. אתה יכול לבחור לשים אותה פה, באמצע השולחן. היא תגיע לרצפה. אבל אתה שמת אותה כמו שצריך, יבוא מישהו אחר ויעשה פעולה אחרת, והיא תישבר. כלומר, צריך להבדיל בין המעשה והתוצאה לבין מי עושה את המעשה. זה בבחירה של האדם. אז נסכם את השיעור שלנו. מה שהתורה אומרת, ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. כלומר, האותות האלה יהיו במצרים. אבל כרגע מזה פרעה הוא המניע את המערכת. אבל יכול להיות שיהיה מישהו אחר. פרעה יגיד שלח, יקום שם איזה מישהו, יעשה מהפכה, יוריד אותו ויגיד לו, בסדר, המכות יהיו. כלומר, פתח של תשובה שאנחנו מדברים עליו ניתן בידינו, כל אחד ואחד מחזיק את המפתח, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יפתח את ליבנו, ושנשתמש במפתח של התשובה בחוכמה, וגם אם יש לנו תחושה של טעות, שאנחנו כבר לא יכולים לעשות תשובה, כי כל כך התרגלנו לעניין כזה או אחר, שערי תשובה לא ננעלו, ואין דבר העומד בפני התשובה. ויהי רצון שנזכה כולנו, בעזרת השם, בימינו, אנו, בחיינו, בחיי משפחותינו, בבריאות גדולה, בשמחה עצומה, לראות לשון של זהורית מלבינה ביום הכיפורים. אמן ואמן.